שלום לכולם וברוכים הבאים ל-43 שניות, והיום אנחנו מארחים את ליאור רז, יוצר וכוכב פאודה. את ליאור פגשתי לפני שנים כשצילמתי פרסומת, והוא היה הבעלים של חברת ההפקה שהפיקה את הפרסומת. מהשיחה איתו הבנתי בין השורות שממשחק הוא כנראה כבר לא התפרנס, ולכן הוא הקים את חברת ההפקה. והנה היום, לא רק שהוא מתפרנס ממשחק, הוא כנראה השחקן הישראלי הכי מוכר בעולם, יחד עם גל גדות, ומאוד עניין אותי לשמוע מה עבר עליו לאורך כל אותם שנים עד הפריצה, שבמהלכה נרגיש שהפוטנציאל שלו לא ממומש, מה גרם לו לא לוותר, ואיך זה מרגיש עכשיו שהוא על גג העולם, האם הוא עדיין עם מוטיבציה להמשיך וליצור, או שהוא מרגיש שהוא עשה את שלו, ואפשר לנוח. 43 שניות, מיד מתחילים.
43 שניות, הפודקאסט של אריק זאב. אריק זאבי, המדליסט האולימפי, יושב לשוחח עם אומנים, יזמים ואנשי ציבור על הרגעים הקשים והמעצבים ביותר בחיים שלהם ואיך הם התמודדו והרימו את עצמם בדרך לטופ.
טוב, אהלן ליאור.
מה העניינים?
טוב, מה שלומך?
לא רע.
אני קראתי לפודקאסט ליאור 43 שניות, כי בעצם 43 השניות האלה של ההפסד בלונדון, זה... הם 40 שם, מעבר לכישלון עצמו, זה קרב מכונן בקריירה שלי. גם ההפסד הכי גדול שלי, גם הפחד הכי גדול שלי בקריירה התממש. כאילו, מה מפחיד יותר ספורט האולימפי מלהגיע למאני טיים, מול כל עם ישראל או רוב עם ישראל, ולהפסיד תוך פחות מדקה? זה כאילו, זה משהו שלא דמיינתי. אבל גם... פרשתי אחרי הקרב הזה, כאילו קרו כל כך הרבה דברים סובבים סביב הקרב הזה, ויש המון תובנות, ככה קראתי להרצאה השנייה, והחלטתי שגם הפודקאסט יהיה, שבעצם הוא עוסק בצמתים, ברגעים שהם מכוננים בחיים שלנו. אז אם נגיד, אני יודע שיש לך הרבה כאלה, אבל אם עכשיו שאני שואל אותך, חוץ מפאודה שהייתה הצלחה, איזה רגע מכונן אתה יכול לחשוב עליו?
רגע מכונן אחד שהיה לי, זה איך שבחרתי בקריירת המשחק שלי בעצם. זאת אומרת, למה הלכתי להיות שחקן? אני לפני הצבא, בבית ספר, למדתי, עשיתי 5 יחידות תיאטרון, הייתי כאילו בחוגי תיאטרון, מאוד אהבתי משחק. הלכתי לצבא, הצבא שינה אותי מאוד, שינה את האישיות שלי מאוד מאוד מאוד.
זה הפוך לגמרי בראש לי, קרבי במשחק.
הפוך לגמרי. וגם חזרתי מאוד פוסט-טראומטי, יצאתי מהצבא פוסט-טראומטי מאוד, טסתי לארצות הברית, הייתי שומר ראש, התעסקתי בביטחון.
שוורצנגר, נכון? שמעת? גדול.
ואז חזרתי לישראל, והתחלתי לעבוד בחברת, כאילו טכנולוגיה, תדירן תקשורת. וזוכר גם, שם היה לי אמביציה, אני זוכר שבאתי לרעיון עבודה, אמרו לי, אתה תהיה מנהל מחירות, אמרתי להם, מתי אני נהיה מנהל סניף? ברעיון עבודה. אמרו לי, כשאתה תעבור את זה לנהל את ירושלים, בירושלים, תעבור את חיפה ותל אביב, אתה תהיה מנהל סניף. עכשיו, הם היו בטירוף וזה וזה, אחרי 3 חודשים עברתי אותם, ונהייתי מנהל סניף. והיה לי מאוד כאילו קריירה וכסף, בחור צעיר עם מכונית וזה, כסף, טלפון. ואז הייתי עם בחורה שקוראים לה קטיה. ובבוקר היא מסתכלת עליי, אומרת לי, למה אתה שבוז כשאתה הולך לעבודה? אמרתי, אני לא שבוז. אמרתי, אתה שבוז, אתה לא... אמרתי לה, כן, אתה יודע, את עבודה. אמרתי לי, אם הייתי נותנת לך $1,000,000,000 עכשיו, מה היית עושה? אמרתי לה, שחקן, ברור.
וואי.
זה מסתכלת עליו, אמרתי לי, וואלה, לוקחת דפי זהב היה, yellow pages, פותחת, אמרתי לי, ניסן נתיב, זה הבית ספר הכי טוב בישראל, בוא נתקשר אליהם. אנחנו מתקשרים לניסן נתיב, אומרים לי, תקשיב, אנחנו, הכיתה נסגרה, עשינו כבר את כל המבחנים, יש המבחנים של יומיים, יומיים ועוד יום. כאילו 5 ימי מבחנים. יש לנו, היו מלא אנשים, נבחרו 15. אתה לא יכול השנה, תודה רבה. ישר אומרים לי, לא, אני אומר, מה זאת אומרת? לא. אתם חייבים לראות אותי. אמרו לי, לא, אתה לא יכול, כי יש כבר כיתה שלמה, אנשים כבר, מתוך 700 אנשים שנבחנו, יש 15. אתה לא יכול. אמרו לי, אמרתי, אין דבר כזה, אתה חייב לראות אותי, תגיד לי לא, בסדר? אני לא מוכן לקבל.
גדל.
פעמיים התקשרתי וזה אמרו לי, תודה מה? סבבה. עכשיו, הכיתה, אז אנחנו באוגוסט וספטמבר מתחילה השנה כבר. אמרו לי, תבוא, תעשה 2 מונולוגים, אתה לא מתקבל. אמרתי לו, סבבה, רק תראה אותי, ותגיד, אני לא מתקבל. אני מגיע לשם, יושב שם ניסן נתיב ועצמו.
איזה מונולוג עשית?
מה?
איזה מונולוג עשית?
עשיתי אחד של אדי קינג, של ניסים אלוני, ועוד איזה אחד של חנוך לוין. אני עושה את המונולוגים, עכשיו ניסן נתיב, אני רואה, מסתכל עליי, והוא מתעצבן עליי. תצבן עליי שאני כאילו כזה. עכשיו, הוא מאוד אהב ניסן אנשים שהיו ביחידות קרביות, והוא העריך כישרון כנראה. למרות שהיה קשה לו, הוא הסתכל עליי, אמר לי, טוב, תודה. כלום, שום מילה. הלכתי, יום, יום ראשון מתחילים הלימודים, יום חמישי אני מקבל טלפון מזה. הוא אומר, תקשיב, התקבלת.
וואו.
עכשיו, כל הכיתה שלי מניסן נתיב, זה שנים של עבודה ורצון ולהיות שחקן, והתכוננות, ומבחנים, וזה וזה. אני באתי, טק-טק עשיתי, והתחלתי לימודים. עוד לא ידעתי, עוד לא הייתי אומן בנשמתי, כמוהם.
כן.
הם היו, אני באתי כזה עם האוטו ספורט שלי, ועם הזה, עם ה...
מי היה איתך במחזור הזה?
את לא מכירים אותם.
אני לא מכירים.
לא, 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 לא. אבל היה בתי בכיתה בירושלים, לא הכירו, לא מכירים. עדיין, אולי עוד יכירו, אבל...
כאילו שחקנים בנשמתה, מה שקרה.
כן, אנשים, אתה יודע, עם שרוואלים. אני באתי, אתה יודע, הם באו עם שרוואלים ונעלי בירקנשטוק, ואני הייתי עם סניקרס ונעלי ומכנסיים כאלה מגניב אחרות.
כן, גדול.
אז, ולאט לאט, הבנתי שבתהליך הזה שם, קילפתי את, חזרתי להיות מי שהייתי בגיל 16.
זהו, בבתי ספר למשחק, אם אני לא טועה, נותנים לך לעשות כל מיני דברים, תנבח כמו כלב, ולא יודע.
הכל.
וכאילו, אתה קרבי, מסתערב, פתאום נובח, זה מוזר, לא?
היה לי בהתחלה מאוד מוזר, היה לי מאוד קשה להשתלב. תן לך דוגמה, היה לנו, נגיד, שיעור בתנועה.
כן.
אז ריקוד כזה, אמורפי, תעשו ריקוד אמורפי, וכל אחד, קחו את המוזיקה, תתחברו למרפק, שהמרפק יוביל אתכם לאורך החדר. אוקיי? אז שכולם היו עושים את זה, אני הייתי עושה מתח ושכיבות צמיחה. תבין, אני הייתי היחיד שעושה מתח, שכיבות צמיחה, אני הייתי אומר, לא משנה, לא משנה, תעשי. והייתי מתאמן. אז עד שלאט לאט הבנתי שיש בזה גם קסם בדבר הזה, ואתה חייב להשתחרר פיזית כדי להיות שחקן באמת טוב.
כן, זה חשוב כאילו להצליח, כאילו לעבור את התהליך הזה.
מאוד, מאוד. אני חושב שלהיות, ללמוד משחק, חוץ מזה שהיא אישיותית, זה הופך אותך לבן אדם שיודע לקרוא אנשים, שיודע להתחבר לעצמו הרבה יותר, בצורה הרבה יותר טובה. אתה יודע, כשאני עבדתי בגיטם, קיבלתי קורות חיים פעם של מישהו שלמד משחק ולא למד פרסום. לקחתי אותו. למה? כי הוא מבין באנשים. הוא יודע לקרוא בן אדם הרבה יותר טוב מכל בן אדם אחר. הוא יודע להיות אקספרסיבי הרבה יותר. הוא גם היה מוכשר במה שהוא עשה, אבל הבסיס שלו, הבקראונד שלו של ללמוד משחק, מבחינתי זה יתרון מאוד גדול.
אז דווקא מובילתי לשאלה שהיית עכשיו אולי רוצה לשחק באיזה תפקיד שהוא הפוך מדורון? כי דורון זה כאילו אתה, זה קרבי, זה מסתערב, זה הולך קדימה, כמו בארץ נהדרת, כל הקשוח, ופתאום לעשות תפקיד שהוא כאילו 180 מעלות.
מאוד, מאוד, מאוד.
נכון? יכול להיות שיחוק.
מאוד, אנחנו עכשיו, אנחנו עובדים על זה. אנחנו עובדים על זה, יש לנו סרט שאנחנו כותבים עכשיו, שיש שם תפקיד שהוא, שבן אדם שנמאס לו מהקרבות, שהוא רק רוצה להביא שלום. אז כזה.
אבל זה לא מסתדר לו והוא הורג את כולם?
לא, לא, דווקא מסתדר לו.
כמו ליאם ניסן כזה.
דווקא מסתדר לו, לא מסתדר לו. וכן, בטח, הייתי מוכן, הייתי רוצה לשחק פסיכולוג שיושב ומטפל באנשים. יש לי דברים שהייתי מאוד שמח לעשות, כן.
מגניב. אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה זמן, ואפילו שלא היינו מאוד קרובים, הייתה לי איזו תחושה שאני מכיר את הקריירה שלך, לפחות את הנקודות החשובות, אבל הרשיתי לעצמי לעשות תחקיר לפני שנפגשנו. ואני הייתי ממש מופתע מכמות ההסדרות שאתה שיחקת בהם לפני פאודה. כאילו, אני חייב להכיר רשימה חלקית. מחזות, דון ג'ואן, גילול עליהו, מקבט, הנערים. סדרות, מתי נתנשק משחק החיים, מיכאל, המילואים, אדומות, אולי הפעם סרוגים, תיבת נוח, מסודרים, ילדי ראש הממשלה, מחץ הדלטה, אבל כאילו, אני אומר לך, אני הייתי בהלם, ואני משוכנע שהרבה מהאנשים שלא מכירים אותך טוב, ראו, הנה, הוא עשה תפקיד בפאודה, הנה, הצלחה, כאילו זה נראה להם כזה קל.
כן, הוא כתב לעצמו, כתב לעצמו סדרה, משחק, ברור שזה קל, זה שנייה, זה ככה הוא הצליח.
זה כאילו מה שהקראתי זה שנים.
שנים של עבודה מאוד מאוד קשה, סיזיפית של תפקידים משניים, אף פעם לא תפקידים ראשיים. כאילו במתי נתנשק, זה היה סדרה שקצת תפקיד מאוד גדול, אבל...
אשתי שונאת אותך מהסדרה אחרת.
ברור, ברור. זה תמיד הפתיע אותי, למה, איך נשים אוהבות את הדמות הזאת? כי הוא היה דמות נוראית, אבל מלא נשים נורא אהבו אותו.
כן, אלה שאוהבות את הקשוח, את הבאסטר.
זה לא קשוח, זה מישהו ש... אביוזינג, אני לא הבנתי את זה. אבל... אז כן, זה עבוד, תקשיב, זה עבודה קשה. אני הצלחתי בגיל 43.
לא יומן.
באמת הצלחתי, באמת אני חושב שההצלחה שלי הגיעה בגיל 40, זה גיל מאוד מאוחר לשחקן.
נכון.
זה לא קורה כמעט.
ותוך כדי ששיחקת, כאילו, כל הזמן הייתה תחושה שמתישהו אני אפרוץ, או שכבר אמרת, טוב, זה החיים של שחקן, שחקים פה סדרה, שם סדרה, קבלנו את תפקיד גדול.
אני הגעתי לאיזושהי... עם עצמי, תראה, ידעתי שאני אצליח במשהו מאוד.
וואלה,
ידעתי. עכשיו, אני תמיד, אני לא רק שחקן, אני בגלל שלא היו לי חוויות הצלחה גדולות, אז הייתי חייב לחפש את החוויות הצלחה שלי במקומות אחרים. תחשוב, שחקן, להיות שחקן, זה נוראי, אתה כל היום מקבל לא. עכשיו, זה לא לא, אני אומר לך, אתה רוצה את הטלפון הזה? אתה אומר לי, לא, אני רוצה את הסמסונג, לא את הפלאפון הזה. פה אני אומר, אתה רוצה אותי? אתה אומר לי, לא. אז תחשוב איזה נורא זה לבן אדם, איך קשה, איזה קשה זה לעמוד מול אנשים. שאומרים, אנחנו לא רוצים אותך. אתה לא מתאים לנו, אתה לא טוב מספיק, אתה לא נראה טוב מספיק, אתה לא משחק מספיק, אני נראה טוב. והאגו, בייחוד הגברי שלי, כל היום חטף אגרופים, כל היום חטף אגרופים, ואני החלטתי שאני חייב איזושהי חוויית הצלחה. אז במקביל לקריירת המשחק שלי, תמיד עשיתי דברים אחרים. הייתי, יש לי חברת הפקה שעושה פרסומות כבר 15 שנה. סליחה, הכל סבא, עובדת.
ככה הכרנו לראשונה.
נכון, עשית פרסומת לכלל.
למגדל,
נכון.
עם חנה לסלו.
בדיוק. אחרי זה הייתי מנהל קריאיטיב בגיטם.
גיטם, כן, זה הפתיע אותי. בתוך כדי קריירה.
כן, בתוך כדי קריירה, הכל. כי תמיד רציתי להצליח, ושם מאוד הצלחתי. הייתי מאוד איש קריאיטיב, מאוד נחשב. אז הרגשתי שיש לי הצלחה. לא שמחתי על המשחק. וגם בסוף החלטתי שאני לא יכול... אני אגיד לך, אני אספר לך הסיפור שקרה לי. Okay. הגיעה אליי מלהקת, mm-hmm. מאוד מפורסמת. אמרה לי, לאור, אני רוצה, אחרי זה אודישן שעשיתי אצלה, אמרה לי, אני רוצה לשתות איתך קפה. אמרתי, יאללה, סבבה. היא אמרה לי, תקשיב, לאור, נראה לי שאתה צריך להפסיק.
די.
מלהקת. אמרה לי, אתה צריך לעזוב את הדבר הזה. עזוב. זה לא המסך הגדול, כנראה, זה לא... לא מתאים. ואני הסתכלתי עליה, אמרתי, תגידי, מה, א', איך את יכולה להיות מלהקת שככה מדברת לאנשים? ודבר שני, זה דרבן אותי, אתה יודע, אני כמו שור, אומרים לי, לא, אני רוצה עוד יותר, דרבן אותי להצליח עוד יותר, ואמרתי, אם אני לא אעשה לעצמי, זה לא יקרה. וגם אמרתי, יכול להיות שבאיזה שלב, אני לא אצליח כשחקן. שזה, שלא.
אתה אומר את זה להצליח?
כן, אמרתי, כן. יכול להיות שאני באמת... לא אצליח.
אתה יודע, כי זה דילמה שאני מרצה, תמיד אומרים לאנשים, אל תוותר ותלך עד הסוף וגם ממך לא, שזה כאילו מסר נחמד, אבל בסוף מה זה, אל תגיד לו, אם תיקח כדורסלן 1.60 מטר, אל תוותר, מה אל תוותר, אתה לא תהיה כדורסלן, השאלה, כאילו אם זה, אני תמיד אומר שבסוף זה החלטה אינדיבידואלית, כאילו מה שאנשים מסביבך אומרים, אתה בסוף צריך להגיד לעצמך, אני לא יכול יותר.
נכון, וזה בסדר.
זה בסדר גמור.
זה בסדר להגיד אני לא יכול יותר, אני מסתכל על חברים שלי, שחקנים, שלמדו איתי, הם מוכשרים לא פחות ממני, הם לא יותר ממני, שלא הלך להם, לא הצליחו. ויש איזה רגע שאני הולך להיות שף, אני הולך להיות צלם, אני הולך, שהם החליטו החלטה מושכלת, צריכים לפרנס.
כן.
תקשיב, זה מקצוע, אם אתה לא עובד בו, אתה לא מפרנס, אתה עני. כן. אתה צריך, עכשיו, אתה חייב להצליח במשהו, האגו האנושי, אתה חייב להצליח במשהו. תצליח להצליח עוגה, לא משנה, אתה חייב להצליח במשהו. ואם אתה כשחקן כל היום מקבל לא, וואו, זה נורא.
אתה בעצם עשית מה ש... נגיד, אני מקביל את זה לאש זמרים מצוינים שהם פרפורמרים, שהם תלויים בשירים שנותנים להם. ויש אביב גפן, שהוא כותב לעצמו את השירים, שבאיזשהו מקום כאילו לקחת את הקריירה לידיים שלך, כי כשאתה זמר, אם אתה לא הזמר הכי טוב, אתה תלוי, לא בטוח שתקבל שירים טובים, ואתה הולך מתבגר, אתה יודע איך זה, בגיל 60-70, כבר לא יספרו אותך, ושאתה כותב, אתה פתאום אומר, לא, אני לא צריך אף אחד, אני כותב. כאילו,
והחלטה מושכלת. כן, אתה לא יודע את זה תוך כדי. אתה לא יודע, כשאתה כותב, אני רציתי לכתוב סדרה, כי רציתי להקיא איזה משהו רגשי שישב עליי שנים, שזה יחידה, שירות ביחידה, ורציתי לכתוב, לא ידעתי בכלל אם רוצה ספר, הצגה. גם לא חשבתי שאני אשחק את התפקיד הראשי בהתחלה.
כן, בהתחלה... נגיע לזה, זוכה שסיפרת לי.
כן, בהתחלה רציתי לשחק את אבו אחמד, זה היה הרעיון שלי, לשחק את הטרוריסט.
גדל.
ולא רק זה, אנחנו מדברים על, 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 על כישלונות, על מכשולים בדרך. כן. תוך כדי הכתיבה הבנו שאני רוצה, כולנו, כל הכותבים, הבמאי, כולם הבנו שאני הולך להיות את התפקיד הראשי, אני עושה את דורון, וגם יס ידעו מזה. יום אחד, 3 חודשים לפני שהצילומים ככה, כשאנחנו בפרי פרודקשן, יס מגיעים, יש ישיבה, וסמנכ"ל התוכן של יס, שהוא, אני חייב לו את הקריירה שלי,
כן.
הוא בא ואמר, תקשיב לאור, אנחנו אומנם הבטחנו לך לעשות את זה, אבל אנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף, אנחנו צריכים שחקן שיהיה A-list, שיעשה את התפקיד הראשי.
יאו.
עכשיו, הכל, אתה כאילו מתכוונן כולך לדבר הזה, לומד ערבית, לא עושה זה, ואתה אומר לך, לא. אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו, זה הגוף עם, עם הכסף. אגב, דיברנו על סילבסטר סלון, אותו דבר היה לו עם רוקי.
נכון.
רוקי אמרו לו, כולם אמרו לו לא, כי הוא רצה לשחק. עד שהוא התעקש והתעקש והתעקש. אבל אני לא התעקשתי, אמרתי כאילו...
זה היה שחקן.
מה זה?
איזה שחקן? מה? מי הם רצו להביא?
אני לא יכול להגיד, אוקיי. זה לא נעים לי, לא רוצה. אוקיי. אבל הם הביאו כמה שחקנים, אמרתי, אתה יודע, יאללה, בואו נעשה אודישנים. אני עושה אודישן גם. עכשיו, תחשוב איזה, איזה מכה זה לאגו, אומרים לך, אתה, שוב פעם,
זה לא יומן.
בשנייה האחרונה, אתה לא מספיק, אני צריך מישהו שיהיה A-list. אתה לא מפורסם מספיק, אתה לא תסחוב מספיק קהל. ואמרתי, פאק, א', רציתי ממש לעצור הכל, האלימות הקטמרונית שלי יצאה לי באותה שנייה, אבי, שותף שלי, תפס אותי, אמר לי, ליאור, תירגע, בוא נסתכל על זה בצורה מושכלת. בסוף אמרנו, עשינו אודישנים, הייתה ישיבה בסוף של, של הקאסטינג, ואני לא השתתפתי בה, כי הייתי עצבני מאוד, לא רציתי להשתתף בהחלטה שמחליטים אם אני שחקן ראשי או לא, ובסוף הזה ישבו שם כולם, ישבו שם עשרות אנשים, והיו שני שחקנים, אני ועוד שחקן מאוד מפורסם, והבמאי אמר, אחרי מי הייתם הולכים בקרב? אחרי זה? אחרי זה, זו השאלה. ואז כולם הצביעו עליי, ובסוף אני לקחתי את התפקיד שאני כתבתי, אז...
מדהים.
והיו שחקנים גם שידעו את זה, היה שחקן מאוד מפורסם שאני מאוד אוהב, שאמרו לו, בוא תבוא תעשה את התפקיד, הוא אמר, לא, זה של ליאור, כאילו, אני לא, בכלל לא זה.
ואם בסוף היו מחליטים שלוקחים את השחקן השני, זה, היית אומר, אוקיי, העיקר שזה יצא לפועל היצירה שלי, או שאני כמו רוקי, אם לא אני, אף אחד.
הייתי עושה את זה כי, אם הייתי יוצא לא הייתי מעורב רגשית, כמו שאני מעורב בפאודה עכשיו, ואני חושב שכל יום עם כל הצלחה שהייתה לשחקן הזה, והם שחק בהוליווד, היה זה, הייתי אוכל את הלב שלי.
זהו, זה כאילו סוג של דלתות מסתובבות, כי גם אבי ססחרוב היוצר, הוא לא שיחק, אבל גם הוא זוכה להצלחה, ומזמינים אותו, הוא בסוף היוצר של פאודה.
לא, עכשיו יש הרבה כבוד בלהיות יוצר
של פאודה. כן, אז אני אומר, אבל זה כאילו...
אבל הייתי, אני אומר, אם הייתי מסתכל על השחקן, כאילו הייתי יושב בפאנלים כיוצר הסדרה פאודה, והיה השחקן הראשי יושב לידי מישהו אחר, הייתי אומר, וואלה, פאק, כאילו קוסמק. כי זה משהו שמניע אותי, אתה יודע, המשחק, זה חלק ממני.
אבל שכתבת את פאודה, ידעת שזה תהיה הצלחה, הצלחה ישראלית, בינלאומית, כאילו, נראה לי שזה אי אפשר ל...
א', אתה לא יכול לצפות, ב', כולם אמרו לי גם על זה לא. קשת אמרו לנו לא, עשינו פרזנטציה, קשת אמרו לנו לא. רשת אמרו לנו לא. ערוץ 10 אמרו לנו לא. לערוץ 1 לא הלכנו, אז בתקופה ההיא הם לא... ואז גם חברת ההפקה שלנו אמרו, חבר'ה, כנראה לא מספיק טוב. על הסדרה, על פאודה, כולם אמרו לא, אמרתי לאבי, בוא נקש את
זה. אז מי האמין? מי הראשון שהאמין?
אז תקשיב, אמר אבי, התקשר לחברה טובה, כאילו גם חברת ההפקה הרימה ידיים, לחברה טובה שעובדת ב-YES, אמרה להם, אמר לה, תגידי, שעבדה בכלל בשיווק, לא בתוכן, את יכולה לארגן לנו פרזנטציה? הוא אמר, כן, וארגנה לנו פרזנטציה, אפילו זה לא חברת, כאילו, דרך, סגרו לנו את כל הלטות, באנו דרך החלון, אני ואבי, נעשינו פרזנטציה, ויונה ויזנטל, הסמנכ"ל תוכן של יס, היחיד מכל אנשי התוכן בישראל, שהאמין בפאודה, ואמר, כן.
מדהים, הפרזנטציה הזאת היא כאילו, הוא שלב רק רעיון כללי, או שכבר עם דמויות וזה?
דמויות, רעיון כללי, מהלך העונה, לאן זה הולך.
ושזה יצא, אני ממש זוכר שפגשתי אותך, שזה עמד לצאת ב-YES, כאילו נפגשנו בשכונה, ואמרת לי, כן, כתבתי סדרה, עמד לצאת ב-YES. ואמרתי, איזה מגניב, אבל אתה יודע, בסדר, יצא סדרה, יש עשרות, מאות סדרות שיוצאות.
נכון.
ומתי אתה מבין שזה, כי זה כאילו עשה וואו בשלבים, זה קודם כל היה וואו בארץ, וזה שנטפליקס לוקח את זה, זה וואו הרבה יותר גדול.
נכון, אז בארץ אני הבנתי ממש יום אחרי. זה כאילו היה, יום אחרי שהסדרה עלתה, זה היה משהו חדש בישראל. כאילו משהו פאודה זה כנראה, לא יודע, זה היה משהו אחר ממה שהיה עד היום בטלוויזיה, וישר הבנו שזה, וואו, קורה פה משהו. אני זוכר שיצאתי לרחוב פעם ראשונה, יש יום שישי בשוק הפשפשים, הלכתי לשתות בירה, ומאות אנשים צבעו עליי כאילו, ולא הבנתי, זה פעם ראשונה בחיים שלי שקורה לדבר כזה בגיל 42, שתבין, שכולם עליך.
כי זה לא רק שאתה משחק, אתה משחק גיבור, כאילו, זה יותר גורם להזדהות.
נכון, גם לא היו הרבה גיבורים בטלוויזיה הישראלית, גיבורי אקשן, אין גיבורי אקשן בסדרה הטלוויזיה הישראלית. אין איזה מישהו שהוא... אז אני הגיבור אקשן כנראה, אני לא יודע, באמת אני לא מכיר, היה עמוס תמם בסדרה ב-1-0-0.
כן, אבל זה לא מספיק...
אבל גיבור אקשן כזה, אני לא זוכר שהיה, ולא הבנו שאנחנו עושים גיבור אקשן.
נכון.
לא הבנו את זה כשכתבנו את זה. ובאמת, אנשים מתייחסים לזה ככה, ואז ההצלחה מאוד גדולה פה. וכשנטפליקס קנו את זה...
אבל אתה יודע מה, אני שטסתי פעם ראשונה בחיים לייצג את המדינה, אז כאילו אומרים לי, אתה תמיד כיוונת למדליה אולימפית? אז אמרתי, אני פעם ראשונה שטסתי, אני לא אשכח את זה, המאמן אמר, בוא הולכים למסעדה, אז אמרתי לו, שנייה, אני הולך להביא את הארנק. הוא אומר לי, לא, אתה טסת מהמדינה, המדינה משלמת. אמרתי, וואלה. ואז הלכתי למסעדה, וכל פעם אכלנו מסעדה, ואמרתי, וואי, אני חייב לטוס עוד פעם, כאילו, תן לי לטוס עוד פעם, כאילו זה, מי בכלל חשב מדליה אולימפית? אז השאלה אם, כאילו, מבחינתך, בשלב הזה אמרת, יורק, שיתנו לי עוד עונה, או שרק שזה יהיה משהו ענק, כאילו, זה מעניין.
כן, אז אני תראה, כאילו, החלומות שלי הפסיקו במדינת ישראל. הן לא גדולות ממדינת ישראל.
אוקיי.
זאת אומרת, התקרה הזכוכית שלי הייתה מדינת ישראל, הצלחה במדינת ישראל.
כן.
לא חשבתי או הבנתי או חלמתי שאפשר להצליח בחול. כאילו, זה לא בסיסטם שלי בכלל היה.
כן.
תן לי להצליח פה, תן לי לעשות את הדבר, תן לי שיאהבו את הסדרה שלי, ושיעריכו אותי כשחקן, וזהו. וכשזה הצליח בחול, אז הייתה הפתעה אחרי הפתעה אחרי הפתעה. הייתי מופתע, אני ואבי, היינו בשוק כל פעם מחדש, כל הצלחה. הייתי, הלכתי איתו בוושינגטון, פתאום חריקת בלמים, אוטו, לימוזינה, עוצרת, יוצא איזה מישהו עם שומר הראש, אני רוצה, אפשר לעשות לך תמונה? כאילו, אוקיי, בסדר. נכנס פנימה, הוא משאיר לי כרטיס, קונגרסמן, אתה יודע, איזה קונגרסמן של איזה. כל מיני כאלה דברים, אתה יודע, אני יושב ביושב בלייקרס גם, אתה מדבר על פתאום להצליח בזה. אז מזמינים אותך ללייקרס, לשבת על הספסל, על הרצפה בספסל, לידך יושב מייוודר. שמדבר איתך על פאודה. כאילו, זה דברים שאתה לא, בחיים לא חלמת, או שאתה רואה את כל נבחרת צרפת בדרך לאליפות העולם, כולם באייפדים רואים פאודה. אז אתה מבין שזה משהו אחר, ולכל מקום שאתה הולך, אני היום בחול, מכירים את הפנים שלי, כאילו זה משוגע.
כן, החבר שלי, יש לי חבר אמריקאי בשיקגו, איירון כהן, ושאלתי, שנפגשנו, העליתי את התמונה איתך, אז אומר לי, Do you really know דורון קביליו?
דורון.
אז הוא אומר לי, כן, פעם הבאה, תגיד לו שיברך את המועדון, הוא ערכים כהן, יש להם מועדון ג'ודו. זה מטורף, זה כאילו, אפרופו דיברת על אליפות עולם שיש ריקנות כאלה, כאילו אחרי שאתה כאילו מגיע הצלחה ענקית, זה כאילו קשה לנחות על פתאום לחזור, לא יודע מה, לשחק בסדרה אחרת. זה כאילו, אני מקביל את זה, אתה זוכה באולימפיאדה, ואז עוד פעם הולך להתכונן לטורניר. זה מאוד קשה.
מאוד. אבל, לשמחתי כרגע, אנחנו בתהליך של עלייה. אתה יודע, עשיתי את פאודה, אחרי זה עשיתי סרט Six Underground, שזה תקציב של 180 מיליון דולר, לגור באבו דאבי, לגור באיטליה. עשיתי סרט בארגנטינה, Operation Finale עם בן קינגסלי. עכשיו עשיתי את הסדרה שלנו, שזה תקציבים משוגעים, שכאילו אין בעולם דבר כזה, זה בתקציב של הסדרה שעשינו עכשיו, אפשר היה לעשות, לדעתי, 30 פאודות. 30 עונות של פאודה, בעונה הזאת שעשינו.
אבל אתה מרגיש שהם מבזבזים סתם האמריקאים, כי הם אמריקאים, או שפשוט...
יש שם, בארצות הברית, הסיסטם הוא אחר. הסיסטם הוא אחר, יש לך מסעיות, ואנשים, ואיגודים, ואסור לזה לעשות את זה, ואסור לזה לעשות את זה. אני לא בטוח שכסף גדול עושה דווקא סדרה יותר טובה. היא לא בטוח.
כן, זהו, אני זוכר שזה שכתב את חטופים לדעתי, שהוא עכשיו, והוא היה בהלם כאילו מהתקציב, הוא רגיל לכתוב ישראלי, כאילו, איך יום צילום אנחנו דוחסים את הכל, ופתאום...
כן, זה כל, אני ואבי...
זה משנה את הכתיבה שלך כאילו
עכשיו? כן, כי אני אגיד, אני ואבי, אנחנו יכולים לשבת ולכתוב בפאודה, אני יכול להגיד, יאללה, אבי, חייבים מסוק פה, ואז כזה מסתכל על זה, איזה מסוק, איפה אתה ממסוק? ופה, אתה אומר, כן, אני רוצה מסוק שינחת באמצע מנהטן. כן, אפשר? אפשר? כזה.
אפשר.
אפשר? אם לא נעשה את זה בזה, אני רוצה עכשיו שיכנס באמא שלו, איזה מסעית בתוך הזה. אפשר? אפשר. אז הכל הוא גונב אופנוע, גונב אופנוע, הכל כאילו, מותר לך,
וואי.
אין לך מגבלה, אבל הרבה פעמים מגבלות שאתה מקבל בגלל תקציב, הן גורמות לך להיות הרבה יותר יצירתי.
כן, הבנתי.
זאת אומרת, אני אומרים לי, עכשיו אין לך מסוק. אז איך עכשיו צוות יצליח לברוח מעזה בלי מסוק?
כן, זה כמו שלמעצב אומרים, יש לך חדר 60 מטר, תעצב, או שאתה עושה מה שאתה רוצה, ואז אתה...
בדיוק, בדיוק. אז ברגע שיש לך, כמו בכל אימפרוביזציה טובה, כשיש לך מגבלות, אז אתה מצליח יותר.
זה קטע.
יותר מעניין.
אתה יודע, אני חושב שמי שעשה שירות צבאי משמעותי, בתור אחד שלא עשה שירות צבאי, הייתי ספורטאי מצטיין, אני חושב שזה אחד היתרונות הגדולים של ישראלים על אנשים בעולם. אתה לוקח נער, גבר בן 21 אמריקאי, לאחד ישראלי שעשה שירות קרבי, זה בן אדם אחר. כאילו, החיכוך הזה עם חוויות שאי אפשר לדמיין, בעיקר התמודדות עם עצמך, היא גורמת לך להיות לבן אדם שונה, אתה מרגיש כאילו את האדג' הזה, כאילו שהיה לך לאנשים אחרים?
תראה, אני חושב שיש, יכול, אני לא יודע מה נכון, אריק, יכול להיות שמגניב להיות אוסטרלי בגיל 18 שגולש כל היום, ומתמודד עם גל, אוקיי? עם גלים וזה, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה מדהים. Okay. יכול להיות שזה הופך אותך לבן אדם עם מצוינות וחשיבה שפתוחה לחיים וכו'. אז אני יודע שהצבא, מה שהצבא עשה לי, א', הוא גורם לך להתבגר בשנייה.
כן.
ב', הוא גורם לך להבין שאין, שזה אני חושב שזו מתנה שאתה מקבל בצבא, שאין בעצם שום דבר, אין מכשלות, אין שום דבר שכאילו, אין obstacles, כאילו אין... אין שום דבר שיכול לעצור אותך בעצם. אני עשיתי דברים פיזית שלא חלמתי שאפשרי לעשות. פיזית, אי אפשר, אתה לא מדמיין. ללכת 40 קילומטר עם אלונקה, בלי להחליף, אף אחד, זה בלתי אפשרי, אבל אתה עושה את זה. ללכת, לעשות, אני זוכר עם מסע שהתחיל כזה, חזרנו, אמרו לנו, טוב, יש לך 15, אני לא זוכר אם זה במדויק את המספרים, אבל נגיד, יש לך 15 קילומטר, מסע, כלילות, הולכים, חוזרים, לכו לישון, פתאום פף פף רימונים, קומו, יש לכם עוד 15 קילומטר, אבל עכשיו עם יפודים, ועם פקלים, שזה מאוד כבד, עוד 15 קילומטר אתה כבר מעולף כזה, חוזר, יאללה, לכו לישון, הכל בסדר, פף 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 פיצוצים, יש לכם 20 קילומטר עם אלונקות, בלי זה, ואני זוכר את המסע הזה, היה לי מאוד ספציפי, שהלכתי ובכיתי במסע האחרון, כל המסע. בכיתי פיזית, בכיתי עם דמעות, אני הולך עם אלונקה, בוכה, 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 בוכה.
ואיך אתה מרים את עצמך שם?
טוב, אין לך ברירה. אתה נלחם בעצמך, אתה נלחם ברצון הבסיסי של בן אדם להיכנע ולוותר.
אבל יש כאלה שמבטרים.
המון ויתרו.
כן, אוקיי.
המון ויתרו בדרך, המון. אני, יש לי את משהו בי, ואיך שגדלתי, ובחברים שסובבו אותי, ואיך שאני לא נכנע, ומלמדים אותך לא להיכנע. זאת אומרת שאם יש לך איזשהו מכשול, אתה עובר אותו, זה רק מנטלי. מיטל אשתי לא עשתה צבא, אוקיי? נסענו לטיול ג'יפים. ראינו בולדר ענק באמצע השביל. מיטל אומרת לי באופן טבעי, יאללה בוא נסתובב נחזור. זאת אומרת, מה? זה החינוך שאני נותן לילדים שלי? יש בולדר, אנחנו נעבור אותו. עברנו, כיסחתי את האוטו. שברתי את האוטו שלי, אבל הצלחתי לעבור. כי אין דבר כזה שאני לא, אני לא... עכשיו, להגיד לך אם זה היה נכון, כולה בולדר באמצע הדרך, למה לא לעשות סיבוב? אתה מבין? יכול להיות שמיטל צדקה, אבל אני, כשאני רואה מכשול, זה רק מדרבן אותי להצליח יותר.
השאלה אם כאילו שאתה, נגיד, בפעם הראשונה שנפגשת עם נטפליקס, אתה אמור לתת פיץ' על הסדרה, או שאני לא יודע באיזה שלב זה היה, אז אתה כאילו פתאום מתחילים פחדים, כאילו מה אם הם לא ירצו ואז אתה אומר, יאללה, אני הייתי בשטחים, כאילו, כמעט מתתי, מה זה לעמוד מול כמה אמריקאים אני בא, כאילו, זה דברים שאומרים לך בראש?
אני לא, 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 לא כזה, אבל אני כן, אני מסתכל על אנשים ואני אומר בסוף כולנו אנשים. זה לא משנה לי, אני יכול לשבת מול, לא משנה מי, כולנו אנשים, כולנו מנהל אותנו, הילד שבאנו, שבעצם גדל מגיל 4 עד 12, 15, מנהל אותנו. אז אותו בן אדם מולי שיושב, יושב שם איזה ילד, בן 4 עד 12, שמנהל את האיש הזה. כל הפחדים שלו, כל הבעיות שהיו לו בחיים, כל הטראומות שלו, מלוות אותו עכשיו, אז זה כמוני. אין פה שום...
מה שאתה עושה זה דיבור פנימי, אתה יודע, זה כאילו ממש...
כן, אני עושה את זה המון, אני גם מאוד, אני מאוד מחובר לדבר הזה, אני...
אתה חיובי גם תמיד?
לא, אני לא תמיד חיובי, אבל אני תמיד מחפש את ה... כן, אתה יודע מה, אני כן חיובי.
בעיקר ברגעים קשים?
ברגעים קשים, אני יודע לצאת מרגעים קשים. אני אתן לך דוגמה למשהו שקרה לי עכשיו, כשהייתי בניו יורק. הייתה לי תקופה מאוד, היה לי, לא משנה למה, אבל הייתה לי תקופה קשה מאוד נפשית. רגשית, הייתי לבד בניו יורק, חורף, קר, ומצלם כל היום. עכשיו, על פניו, אני בדבר הכי מדהים בעולם. תפקיד ראשי, נאמבר וואן, זה. והייתי שבוז, הייתי הולך לישון שבוז. ולא ישן בלילה. ויום אחד, אמרתי, אני חייב לעשות עם זה משהו. אני חייב לצאת מהדבר הזה, איך אתה יוצא מהדבר הזה? עכשיו, בלי טיפול, בלי כלום, איך אני יוצא, איך אני מצליח להוציא את עצמי? עכשיו, זה דיאלוג פנימי מאוד גדול שיש לי תמיד עם עצמי, איך אני מצליח להוציא את עצמי מהסיטואציה שבה אני נמצא. ואמרתי, אוקיי, ליאור, קח את הרגעים הכי קשים שהיו לך, כילד, עד גיל 25, בוא נעשה 7 רגעים הכי קשים. זה בלילה, אני אומר לך, כשאני לא ישן, לא נרדם. לקחתי את הרגעים הכי קשים שהיו לי בחיים, המשברים הכי גדולים שהיו לי בחיים. הרוש שלי התגרשו, זה מלא דברים, משברים, משברים. ואז אמרתי, עכשיו יש לך שבוע, שכל יום אתה לוקח איתך לעבודה, את הילד עם המשבר. באותו זמן של המשבר. קח אותו, תראה לו מה קורה לך עכשיו. תראה לו איזה מדהים עכשיו בחיים שלנו. ואז לקחתי כל יום ילד אחר, עם משבר אחר, והראיתי לעצמי, בעצם שהילדים שלנו, הילדים בנו, מנהלים אותנו, שהכל בסדר. תראה איזה איך טוב.
לא, אבל זה תהליך מדהים מה שעשית. כן. אני קיבלתי לא מזמן קטע אודיו של טום בריידי, מהפוטבול. בסופרבול, לא האחרון שהם זכו לפניו, הם ניצחו אחרי פיגור 28-3, זה הקאמבק הכי גדול שהיה אי פעם. והוא אוסף את השחקנים ברבע השלישי, 28-3, והוא אומר לשחקנים, אנחנו לוקחים את המשחק הזה, אנחנו נעשה את הקאמבק הכי גדול אי פעם, ידברו על הניצחון הזה שנים, והוא מדליק את כולם.
וואו.
והם מנצחים את המשחק. עכשיו אין לי ספק שהוא עשה את זה עוד פעמים ולא הצליח, כן? אבל מה שאני אוהב בקטע הזה, זה שגם ברגע הכי קשה, הוא בחר להיות חיובי. כן. הוא יכל להגיד להם, טוב, השנה זה לא שלנו.
בדיוק.
שנה הבאה, הם לא מנצחים בחיים. וכאילו, בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שאנשים מצליחים, אני רואה את זה בהרבה מקומות, אחי הוא סטארט-אפיסט, כאילו, הם אנשים חיוביים, אבל בעיקר כאלה שיודעים להיות חיוביים ברגעים קשים, כאילו שזה העוצמה המתליפאים אפילו עד כדי נאיביות.
כשאתה הפסדת בלונדון, היית חיובי?
באותו רגע? לא, ממש לא. באותו רגע אני קרסתי, כאילו, היו הרבה דבר סיבות שקרסתי. קודם כל, הרגשתי כל כך טוב לפני הקרב, זה מצחיק, תמיד שהפסדתי, אז אמרתי, לא באתי טוב, לא התכוננתי, הייתי לחוץ, היריב לא נוח לי וזה, ופה אני עומד לפני הקרב, אני מסתכל על הקהל ואני אומר, היום אני מסיים את הסיפור שלי על הפודיום ככה. אף פעם לא קורה לי בקרב ראשון, זה קורה לי בדרך כלל בגמר ואני מנצח. ופתאום 43 שניות, כאילו הפער הזה בינך שהרגשתי לשורה התחתונה, זה הדבר שהכי כאב לי, שבתוך תוכי הבנתי שזה התחרות האחרונה. ואז כאילו כל המנגנונים שלי נפגעו, כי תמיד אחרי הפסד אמרתי, לא נורא, פעם באה, אני אכסח אותם, אני אקום, אני אראה, כאילו היה לי מוטיבציה להתאמן יותר, ופתאום אין לאן לקום. נכשלתי על קו הסיום, אז בהתחלה היה לי מאוד קשה, וכאילו גם היה תהליך שהייתי צריך להרים את עצמי, כאילו בסוף היה משפט מאוד יפה שאמר לי אמיר אש של פקד חיל האוויר. הוא התקשר אליי אחרי הפסד בלונדון, והוא אמר לי, כל הכבוד. אמרתי לו, אני לא כל כך יודע על מה. ואז הוא אומר לי, אבל אריק, הקריירה שלך היא לא תמונת סטילס. הקריירה שלך זה סרט וידאו. כן. ופתאום ככה הוא פתח לי, וזה היה מדהים, כי אנחנו כל הזמן עסוקים בכישלון הספציפי, ובסוף שאתה מסתכל, אתה רואה שהכל חלק מסרט שלם, וזה כאילו היה משפט שמאוד עזר לי להתגבר כן. כמה שבועות אחרי.
כי אנשים כן. בוחנים אותנו הרבה פעמים על הדבר האחרון שעשינו.
כן.
זאת אומרת, על זה אתה נמדד הרבה פעמים, אבל...
בטווח הקרוב.
כן, בטווח קצר. כן. בטווח קצר.
כי אני תמיד נותן את ג'ורדן. ג'ורדן בקאמבק השני שלו, הוא שיחק בוושינגטון בולטס, והם לא עלו לפלייאוף.
נכון.
ג'ורדן לא עלה לפלייאוף.
נכון, נכון, נכון.
בודדים זוכרים, אלה שזוכרים, זה לא מוריד במאומה מהיוקרה שלו.
כן.
זה קטע מדהים.
אריק, אני אגיד לך את האמת. פעם כתבו, אני אומר את זה מלא פעמים ברעיון, אני חושב שזה מאוד חשוב. כדי לשמור על הרגליים, על הקרקע. כי בסוף כולנו אנשים, בסוף כולנו, כל ההצלחות האלה שאנחנו מדברים עליהם, בסוף אני ואתה בבוקר הולכים לשירותים, ואתה יודע, אין מה לעשות. ואני זוכר שכתבו בהוליווד ריפורטר שאני הבטחת השנה, משהו כזה. ואז היה לי רעיון, אחרי זה, מישהו שאל אותי, ומה אם לא תהיה הבטחת השנה? מה אם לא תקיים את ההבטחה? ואני תמיד זוכר את הדבר הזה בראש אצלי, ואני זוכר שהחלום שלי כילד היה להיות פקח ברשות שמורות הטבע. להסתובב עם ג'יפ ירוק, עם כלב מלנועה או רואה גרמני, להציל חיות ולהציל אנשים. זה מה שרציתי. אז אמרתי לו, לכתב הזה, האמריקאי הזה, אמרתי לו, אם אני לא אצליח, פה בהוליווד, אני תמיד יכול לחזור להיות פקח ברשות שמורות הטבע. כי שם, אתה יודע, אנחנו סך הכל, הכל הבל הבלים, בסופו של דבר. אני, לי שאלה עליך.
Okay.
אתה בעולם מאוד תחרותי. היית בעולם מאוד תחרותי. וכל מי שאני אומר לו שאני מכיר אותך, הוא אומר, איזה איש מקסים, אריק. איזה חיובי הוא, איזה חמוד הוא. עכשיו, הסתכלתי על מייקל ג'ורדון. חמוד הוא לא.
הוא לא.
אוקיי? אני מכיר ספורטאים, חמודים הם לא, הם לא נחמדים. הם כאילו הם מאוד ממוקדים, והם מוכנים להרוג את כל מי שנמצא מסביבם כדי להצליח. אז מאיפה לך יש את הדבר הזה, את ה-kindness,
כן.
שאין להרבה ספורטאים שאני מכיר. למה? איך שמרת על הדבר הזה, שכל מי שמכיר אותך, אחי, כל מי שיודע, שדיבר איתך דקה, אומר, זה בן אדם מקסים ומדהים, והוא כזה חמוד.
כן, האמת שזה משהו שאני חושב עליו הרבה. קודם כל, אני תמיד אומר שאני יכול להרשות את עצמי להיות חמוד ורגיש, כי אני 100 קילו בג'ודו מפרדסקאט, אז כאילו יש לי גיבוי. אם הייתי 60 קילו רזה מצפון תל אביב, אולי הייתי מנסה להיות אגרסיבי. אבל אני אגיד כמה דברים על זה. אחד, שהייתי צעיר, אני חושב שהייתי, אני יודע שהייתי הרבה יותר תחרותי מעצבן, כאילו מאלה שאתה משחק כדורגל, לא מוכן להפסיד בכדורסל, ואתה יודע, זה מעייף לחיות ככה. אי אפשר, אתה משחק סתם עם חברים, ואתה לא יכול להפסיד. ואני חושב שזה נרגע אצלי בכיתה ת' שזכיתי באליפות ישראל לבוגרים, והייתי אני הכי צעיר שעשה את זה אי פעם, ופתאום כאילו, הנה, יש לי חותמת שאני טוב במשהו. ואז התחלתי לתת להפסיק להכניס את עצמי למשחקים, כי אין לי כוח לבזבז את האנרגיות שם. כאילו, יש לי לאן לנתב את האגרסיביות שלי, את התחרות שלי, ואני גם בגלל זה מאוד אוהב ג'ודו, כי כאילו, שאתה למזרן, מותר לך להיות אגרסיבי, מותר לך להיכנס, מותר לך להיות רע, מותר לך זה, כי מחוץ למזרן אסור לך. כאילו, אני גם, רוב ענפי ספורט שאני אוהב הם פיזיים, אני אוהב כדורסל, שאתה בריבאונד ואתה יכול לדחוף ואתה יכול זה. כאילו, הרגשתי שאני יכול לנתב את כל הבערה שיש בי למקום מסוים, ואני חושב שזה הדבר היחיד שאולי חסר לי עכשיו אחרי הפרישה, הידיעה שכאילו אין לי איפה לפרוק את הזה, אז כאילו ההרצאות, למרות שאני לא אגרסיבי שם, אבל זה כן משהו שאני כאילו מתרכז לאיזה משהו, כאילו אני מרגיש קצת לפני תחרות, ואני צריך to perform, ואני צריך כאילו להיות הכי טוב שאני יכול, ולהיות, אבל אני מסכים איתך שיכול להיות שבמידה מסוימת, יש בי איזה משהו טיפה, אולי רך מדי, כאילו זה מזל שזה בג'ודו, כי נגיד אם הייתי מתאגרף לא הייתי מספיק טוב, MMA נגיד לא הייתי יכול להיות MMA, אתה יודע, שמישהו ישכב לתת לו אגרופים בראש, זה צריך משהו פנימי, מאוד קשה, אבל בג'ודו יש משהו שאתה כן צריך להיות קצת עצור, כי אם אתה מתנפל, אתה בשנייה נפלת, זאת אומרת זה כן יותר מתאים לאופי שלי, אבל אני כן חושב שהאגרסיביות שלי הייתה איזה מינוס, זאת אומרת יש ג'ודאים גרוזינים עולים למזרן, כאילו הם מפרקים, בטח שהפכתי לאבא.
אז זה לא מפחיד אותך כשאתה מול בן אדם כזה? כשאתה רואה פתאום מולך גרוזיני, משוגע, עם מלא שערות על החזה, וגבות מחוברות שרק רוצה להרוג אותך.
האמת שזה מה שכיף בג'ודו, שבסוף זה ענף מאוד עדין, כאילו, אתה בסך הכל נופל על הגב. כשאתה נופל על הגב, הדבר היחיד שכואב זה הלב, כאילו, הנפילה עצמה היא לא מזיזה בכלל. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס, נגיד, ללכת מכות עם מישהו כזה, הייתי מתחיל לחשוב מה הוא יכול לעשות, אבל בג'ודו יש כללים מאוד ברורים. אני בכלל שמתי לב שכשאני בפוזיציה עם כללים, אני מתעלה על עצמי, נגיד שאני מאמן את הספורטאים שלי, שאני עם הילדים שלי, עם אשתי, אני לא טוב, כי אין כללים. כאילו, מה מותר, מה אסור? כי אין חוקים, כאילו, עם הילד שלי, אני אמור לחנך אותו, אני צריך לשים גבולות, כי אחרת, זאת אומרת, קל לי להיות בפוזיציה הזאת פה, במערכות יחסים אחרות, מאוד קשה לי, אבל אני באמת חושב שהאגרסיביות הייתה מינוס שלי, כאילו גם היה לי פערים מאוד גדולים, נגיד הייתי הרבה יותר טוב כשאני מרוכז, כשאני לא מרוכז, אם אני עושה נגיד עכשיו משהו כאילו על הדרך, התוצאה שלי כזאת, אם אני מרוכז וזה היא כזאת, יש פערים מטורפים, אני חייב להיות קולי, לגייס את האגרסיביות, זה תהליך אצלי שבבוקר הייתי בונה את האגרסיביות, ובגלל זה היה לי קשה כשהייתי מבוגר, כשהייתי אבא לילדים, פתאום אתה הופך עוד יותר רך,
כן.
אתה שר לילד שלך דובי דובי, בסוף אתה עולה לקרב, איך קרב, עכשיו אתה כולך ברוך כזה, וכן, יכול להיות שזה היה המינוס שלי. כמה שאלות לסיום, הנושא הזה של ההתרגשות, לפני בטח מבצע בצבא, יש פרפרים, אני מניח, מטורפים, לפני סצנה שמצולמת, או לפני הרצאה שאתה עכשיו מרצה, כאילו היא דומה, אתה רואה שם כבד דמיון בפרפרים האלה שנייה לפני?
אני חושב ש... יש אנשים שכשהם מתרגשים הם מתפזרים, ויש אנשים שהם מתרגשים הם מתחדדים. זאת אומרת, יש לך שתי אפשרויות. לקחת את זה ולהתפרק מההתרגשות, ויש אפשרות להיות חד וממוקד, ולהסתכל על זה בצורה להפך, למרכז את הדבר הזה. אני פעם קראתי לזה פחד או חרדה לפני דברים. ואז שיניתי בראש שלי את המילה מחרדה להתרגשות. עכשיו, ברגע שאתה משנה את המילה בראש שלך, ואתה מתייחס את זה כהתרגשות, אתה יכול לחדד את זה ולהיות, לקחת את זה קדימה. אז כן, ההתרגשות היא קיימת עד עכשיו, קודם כל, אודישנים, פגישות חשובות.
יש לך איזה טריק כזה שאתה עושה לפני פגישה?
א', אני, לא, כבר לא. אבל פעם הייתי, נגיד, עושה נשימות, המון נשימות.
אוקיי.
לפני כן, הייתי נושם ומקשיב. כי הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לפגישות כאלה חשובות, אתה נכנס ואתה, יש לך דעה מסוימת, או יש לך רצון מסוים, אתה רוצה להוכיח לעצמך, אז אתה נכנס ואתה לא יודע מה הצד השני כרגע עדיין רוצה, אז אני תמיד דבר ראשון מקשיב. מקשיב לצד השני, מבין את הרצונות שלו, לפעמים אתה יכול לבוא עם A, עם החלטה A, ואחרי שאתה מקשיב לבן אדם הזה, אתה מבין שבכלל צריך B. אז קודם כל הקשבה, 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 ואז אתה גם נרגע בתוך ההקשבה הזאת. אתה לא ישר נכנס לסיטואציה מלחיצה. אז אני מקשיב. זה כמו שתיכנס לקרב, ובמקום להתחק, לעוף עליו ביריב, שנייה, בוא נראה את התנועות שלו, בוא נראה, אולי הוא פצוע, אולי הוא זה, תן לי שנייה לנשום לתוך זה, רואה, בום, ונכנס. אני חושב שזה אותו דבר.
מישהו אמר לי משהו, משפט מאוד יפה, ובחנתי אותו על כמה אנשים, ודווקא הסכמתי איתו. זה כאילו, זה היה בהקשר של בן אדם, לא משנה, לא נזכיר אותו, אבל כאילו אמר לי, אריק, אם אתה קמצן, כשאתה נהיה עשיר, אתה נהיה יותר קמצן. זאת אומרת, שאם יש לך חוסר ביטחון, כשאתה נהיה מפורסם, החוסר ביטחון גדל. יש איזה תכונה שאתה מרגיש שהייתה לך, שפתאום היא קצינה, בגלל שפתאום הגעת להצלחה כל כך גדולה?
אני חושב שאני רגע אתמקד בדברים הטובים, בסדר?
לא, עדיף הטובים.
כן, כי א', אני לא חושב אני לא הייתי קמצן, ואני לא יותר קמצן, אז זה לא...
לא רמזתי לזה.
לא, זה שקיבלת פה, רציתי, ביקשתי שתי קפה, לקחת מים, זה לא...
אני ביקשתי קפה, הוא נתן לי מים, שתדעו.
אני חושב שאחד הדברים שקרו בעקבות ההצלחה שלי, אחד הדברים זה שאני נורא רציתי להוכיח, כל מה רציתי להוכיח, 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 אני יכול, אני טוב, אני חזק, אני מספיק, ועכשיו אין לי צורך להוכיח.
וזה נרגע?
לעצמי יש לי צורך להוכיח. אין לי צורך להוכיח לסביבה כלום. אוקיי, הסביבה פחות מעניינת אותי עכשיו, להוכיח לה.
אבל זה לא גדל כאילו, אתה אומר, אני עכשיו צריך להוכיח ברמה העולמית.
לא, אני צריך להוכיח לעצמי, שאני, כן, שאני יכול לעשות אותו הדבר כמו שעשיתי בארץ, בחול. כן. שאני מספיק חזק, שאני יכול לחלקל משפחה, אני כן, אבל אין לי צורך להוכיח להגיד, חבר'ה, אני טוב.
אוקיי?
אני טוב.
כן.
אני טוב, אני בסדר, אני יודע שאני טוב. לא יודע מה היה, אני בסדר. אז כילד, תמיד רציתי להוכיח את עצמי נורא, 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 לעשות, להיות חברים שלי, החבר הכי טוב שלי הוא מנכ״ל ווייז, עוד חבר אחד, חבר כנסת, עוד חבר אחד, יש לו מפעל מאוד גדול, כולם מורה מצליחים ונורא הזה. תמיד רציתי להצליח. אז סבבה, אז עכשיו הוכחתי, ועכשיו הכל בסדר, ומתוך זה נפעל קדימה בצורה, ניקח את הרצון שלי, אני תמיד רוצה, אני כמוך אחי, זאת מספר אחד, אני תמיד רוצה להיות מספר אחד.
אז תודה, אז עכשיו בבעיה, כאילו פתאום שאתה מדבר תוך כדי אני חושב, אז רציתי להיות מספר אחד בישראל, הגענו, ועכשיו, אופ, עלית לשחק ב-NBA, ועכשיו לעשות להיות מספר אחד שם, זה להתחיל להשקיע יותר מאמצים, זה כאילו אתה לא יכול לנוח.
נכון, אתה לא יכול לנוח באמת, אתה יכול ליהנות יותר מהדרך, אתה יכול לקחת יותר זמן, אתה יכול לנשום בתוך הדבר. אבל אני ואבי, שנינו, יש לנו חברת הפקה עכשיו אמריקאית, שאנחנו כמו משוגעים, אנחנו רוצים לכבוש את העולם. אתה לא מבין, אנחנו כל לילה בזומים פה עם כל מיני אנשים, שאתה לא, השערות שלי סומרות רק מהמחשבה שאני מדבר איתם, רק למכור ולהביא עוד, יש לנו עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, ולמכור 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 ולמכור. אנחנו רוצים להיות חברת הפקה מובילה בארצות הברית, כן? לא מתבייש להגיד את זה.
לא, מצוין, זה כיף לשמוע. כן. טוב, מדהים ליאור, תשמע, קודם כל אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
תודה.
ואני באופן אישי לקחתי, כאילו זה מדהים לראות, א', שוב, כמו שאמרתי לך, הופתעתי מהדרך הארוכה שעברת, אבל תוך כדי שיחה ראיתי איזה דיבור חיובי פנימי יש לך, כאילו זה באמת ברמה של פסיכולוג שמלווה, לבוא להגיד לעצמך במצב קשה, תזכור מה היית, אני בא היום לצילומים האלה, זה דברים מורכבים, כאילו שאני אחרי שנים של קריירה, הצלחתי כאילו ככה להביא את עצמי לסיטואציה הזאת, וזה ממש מחזק אצלי את העניין שאני תמיד אמרתי ששחקנים מאוד דומים לספורטאים, מאוד דומים. אז ליאור, אז תודה רבה, היה לי לעונג, ושיהיה בהצלחה. אנחנו נמשיך לעקוב.
ברור, ברור, נהיה בקשר. בלי קשר, בלי קשר נהיה בקשר. תודה.
אני חושב שליאור רז הוא הדוגמה הכי טובה שיכולה להיות לחשיבות של ההתמדה והדיבור החיובי. אתם יודעים, אנחנו תמיד שומעים מגיל צעיר שאסור לנו לוותר, ואם אנחנו רוצים משהו, אז אנחנו הולכים עליו בכל הכוח. אבל השאלה היא עד מתי? שבועות, חודשים, שנים, לליאור לקח 15 שנה עד שהוא פרץ. אני מניח שזה קשור לתשוקה שיש לך לדבר ולאמונה שקיימת בך, ביכולת שלך להצליח. ויחד עם זאת, ראינו שליאור המשיך ליצור ולהשתנות, הוא אפילו הקים את חברת ההפקה. זאת אומרת שלצד ההקשנות האינסופית שלו והחיוביות שהייתה בו לאורך השנים, הוא כן פתח עבורו אפשרויות נוספות, שזה בהחלט לזכותו. אני באופן אישי יוצא מהשיחה הזאת עם פול מוטיבציה לגרום לדברים שאני עושה להצליח בכל מחיר. מה איתכם? הגענו לסופו של פרק נוסף של 43 שניות. אני אריק זאבי. אם אהבתם, אתם מוזמנים להפיץ את הלינק לפרק לחברים, למשפחה. אם אתם רוצים להישאר מותקנים בפרקים החדשים שלנו שיוצאים, לחצו עקוב באפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העריכה והליווי המקצועי. תודה לרפי אגיב, ותודה לכם על ההזנה. נשתמע בפרקים הבאים.
43 שניות. הפודקאסט של אריק זאבי.